הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
יד יוסי, שוב שלום.
אהלן.
בפרק הקודם הכרנו את הרוח של חברי תנועות הנוער, את המקורות והקווים שהנחו אותם, ועצרנו בעצם בחידוש הפעילות החינוכית בגטאות, בהתאמה שלה למציאות החדשה. בעצם עוד לא הייתה התארגנות של מחתרת, עוד לא הייתה חשיבה על מרד, היא תגיע רק עם תחילת ההשמדה. הרצח השיטתי מתחיל רק ב-22 ביוני 1941, כשגרמניה למעשה מפרה את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, ופולשת לשטחי ברית המועצות. היו יהודים שנרצחו או נהרגו בגטאות ובמקומות שונים, אבל רק בשלב הזה החל רצח שיטתי של יהודים כמדיניות. מאחורי כל אחת מזרועות הצבא הגרמני הפולש, נעה יחידת רצח ממונת, איינזסגרופן, שיחד עם יחידות משטרה וכוחות מקומיים, החלה בריכוז ורצח היהודים בכל מקום שנכבש. ויוסי, אני רוצה שנתחיל בעצם בשאלה, מתחילות לאסף ידיעות בסוף 41. הכרוז של קובנר שאיתו פתחנו את החלק הראשון, היה מאוד חד משמעי בניתוח של הדברים, אבל עדיין תעבור שנה שלמה עד שיתרחש המרד הראשון. למה?
יש מערכת שלמה או מגמה או רצון של, נקרא לזה בשפת תנועות הנוער, עולם המבוגרים, לא להנחיח את הידיעות הללו. ואנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה מציבי לובטקין, למשל, כותבת על העדות הראשונה, כן, של הגעת הידיעות, וציבי המידע על שני דברים. אחד, היא לא מפקפקת לרגע באמיתות של הידיעות האלה. הדבר השני, זו התגובה שלה. היא שואלת את הקברן מחלמנו, אולי נגיד עליו מילה. בחלמנו מתחיל הרצח בתחילת דצמבר 1941. חלמנו הוא לא מחנה, ממש. זאת חורבה שמגיעים אליה היהודים, אל תחנת רכבת סמוכה, צועדים אל החורבה הזאת, יורדים אל המרתפים, שם הם מתפשטים, ונכנסים אל תאי גזים ניידים, אל אותם מסעיות רצח, ונרצחים ונקברים ביער סמוך, כמה קילומטרים משם. מי שקובר אותם זה אסירים יהודים. מכל טרנספורט שהגיע, לקחו כמה, חלק השאירו, חלק חיסלו מיד. אחד מהאסירים האלה מצליח לברוח, והוא עושה דרכו לוורשה, הוא יסיים את דרכו, בסופו של דבר הוא יגיע ללובלין, אבל כשהוא מגיע לוורשה, המפגש שלו עם, נקרא לזה, הייתה התארגנות כזאת שנקרא הבלוק האנטי-פשיסטי. והקברן מחלמנו מדבר בפני כמה עשרות אנשים, ואז ציבי המידע שהיא שאלה, האם היהודים לא התנגדו? והיא מתארת, בעדות שלה, את המבוכה שאחזה בקברן. שניסה להסביר שלא ידעו, כן ידעו, יטעו אותם וכו' וכו'. והיא מתארת איך ברגע הזה הייתה לה איזושהי הבנה שחשוב מאוד להבין אותה גם בקונטקסט של הקרוז, כן, שקורה במקביל, זה אירועים שקורים במקביל בוורשה ובווילנה. היא מבינה שזה המצב, זאת אומרת, הרצח הזה שבוצע תוך כדי הטעיה במקום אחד, יגיע לכאן, לוורשה, ואני כבר לא יכולה שלא לדעת.
ההגעה של הקברן מחלמנו, יעקב גוריאנובסקי, זה שם שהוא אימץ לעצמו, זה לא שמו האמיתי, במהלך הבריחה, היא דרמטית מאוד סיבה. בעצם מגיעות ידיעות באמת מהשטחים של וילנה, מהאזורים של הפלישה הגרמנית לשטחי ברית המועצות, אבל שם זה עוד אזור מלחמה, ובעיתון של דבר הצעירים, עוד ראינו אותם, קוראים לזה פוגרומים של העת הזה, זאת אומרת, אירועים לוקליים מקומיים. כשהקברן מחלמנו מגיע, וזה כבר פברואר 1942, הוא משלים להם את התמונה, כי חלמנו היא לא אזור לחימה. חלמנו למעשה נמצאת בשטח של מערב פולין, שסופח לגרמניה, לוורטגאו, והעובדה ששם מתרחשות רציחות, בעצם מסייעת להם להבין שהעניין פה הוא מעבר לפוגרומים, הוא מעבר לאנשים שנרצחים במהלך לחימה. אז למה תעבור שנה עד המרד הראשון שמתרחש?
משום שבידיעות האלה שמגיעות, יש כמה סוגים של אינפורמציה. יש את האינפורמציה הכללית שתיארת אותה עכשיו, שיש רציחות, רציחות המוניות, באמצעים שונים ומגוונים. לחלקם יש כבר ביטוי, נגיד פוגרום זה ביטוי שגור, אז מבינים מה זה, ולחלקם אין. זאת אומרת, מה זה מסעית גז, תאי גז, הביטויים האלה עוד לא קיימים בכלל בעולם. אבל יחד עם הידיעות האלה גם מגיעות ידיעות אישיות. אוקיי? ציבל ובטקיני מהאזורים האלה, המערביים של פולין, מקליש. יצחק צוקרמן הוא מווילנה, והידיעות שבעצם מגיעות מווילנה הם גם הידיעות פרומקה פלוטניצקה, כן? היא מספרת בעצמה שאחרי שהיא סיפרה בחדר את מה שקרה לה בווילנה, היא ביקשה מצוקרמן שהיא רוצה כמה מילים כזה ביניהם. בעצם הידיעות, יצחק צוקרמן, הידיעות שהוא מקבל מווילנה הם גם הידיעות על רצח של משפחתו. וזה דבר שצריך לקחת בחשבון, כי אנחנו נפגוש את זה בעוד מקומות, שזה לא מיידי כמו בווילנה, שזה קורה בפתח הבית, והידיעות מגיעות, בכל זאת לוקח להם זמן להסתנן, אבל בכל זאת זה כאן ועכשיו. המשמעות של ההיעלמות של יהודים מכל מיני מקומות, תחדור לאט. אבל אני לא יכול להתחמק מהשאלה שלך, כי ואני אגיד כאן דבר שהוא לכאורה פשוט, אבל אז ניכנס אליו קצת יותר במורכבות, כי אוקיי, אז יש רציחות. החבר'ה הם תנועה חינוכית, זאת אומרת, זאת שאלה מאוד גדולה. השאלה שעלתה להם היא, האם יש טעם לעבודתנו החינוכית, כשלאט לאט מתחילות להגיע עוד ידיעות, וצריך להבין שממרץ 1942, מגיעות ידיעות כבר מתוך הגנרל גוברנמן. ומי שמביא את הידיעות האלה זה אותן קשריות, שלא נשלחו להביא ידיעות על רצח. אלא הם נשלחו, זה במחתרת, זאת פעולה שאסורה על יהודים, הם נשלחו ויצאו בשליחות לגטאות שונים כדי להביא עניינים תנועתיים. זה יכול להיות עיתונים, הזמנות, כל מיני לאירועים ודיווחים על כל מיני דברים. וואו, ואז פתאום הם חוזרות, הדוגמה אולי שאני הכי זוכר אותה, כן? חווקה פולמן רבן, שהיא יוצאת בשליחות להוב ישוב, וכשהיא מגיעה לתחנת הרכבת, היא מגיעה בדיוק בזמן שאוספים את יהודי הורביה שוב אל הרכבת עצמה. בתור פולניה היא נכלאה יחד עם שאר הפולנים בטרמינל הקטן של תחנת הרכבת הזאת, והיא ראתה, כן, את האלפי יהודים צועדים לכיוון הרציף. היא מתארת שם אפילו סצנה קורעת לב, איזה אישה צעירה שמחזיקה צרור עטוף באיזה מין שמחת פוך כזאת, מסתכלת כזה ימינה ושמאלה, ומשליחה את הצרור הזה אל מעבר לחומה, וכששחררו את הפולנים ואת חווקה ביניהם, היא רצה לצד השני של החומה כדי לנסות ולראות האם הצרור הזה, התינוק הזה שאולי כנראה היה בפנים עוד שם, והוא לא היה שם, אבל אז היא מגיעה אל האזור שהיה גטו, ואין יהודים. היא באה עם העיתונים האלה, תחשבו מה זה, זה דבר מטורף. והיא חוזרת בעצם עם ידיעה שהיהודים אינם. ואני אקח את השאלה שלך ואני אקשה עליה עוד יותר. יש כאן כמה חודשים, לא עד המרד, אלא עד האקציה הגדולה של ורשה, זאת אומרת, יש חצי שנה, שהחבר'ה לא עושים כלום בהקשר הזה, שום דבר. אז אני לא יכול להסתפק רק בלהגיד, טוב, אנחנו תנועה חינוכית, מה אתם רוצים, מה הציפייה בכלל? והדבר השני, הוא קשור לאותם ידיעות שבעצם הופכות להיות ידיעות אישיות, והדבר השלישי זה עוד ועוד ידיעות על רצח בגנרל גוברנמן שמובילות, מה לעשות? לשיתוק, לאימה, לפחד נוראי, ומתחילה להתגנב התחושה הזאת שאולי בכלל אנחנו עובדים לא נכון. אולי בכלל זה טעות לדבר על עתיד ולדבר על ארץ ישראל ולדבר על עלייה ולדבר על ציונות ולדבר על הגשמה והכשרה וכולי, כשבעצם זה לא יקרה.
יוסי, המרד הראשון שנדבר עליו ונצלול ככה לתוך הסיפור שלו ומתוך זה גם יובן יותר, הוא המרד בקרקוב, המרד גם הראשון למעשה שהיה בהובלתם של אותם חברי תנועות נוער. הקדמה ממש קצרה, כדי להכניס אותנו לקונטקסט, קרקוב בירת הגנרל גוברנמן, מקום השבוע של הנס פרנק, מבחינת הגרמנים לא היו אמורים להיות שם יהודים בכלל, השאיפה שלהם הייתה שקרקוב תהיה יודנריין, נקייה מיהודים, ובעצם במהלך השנה הראשונה ויותר לכיבוש, יש פשוט גירוש של היהודים מקרקוב, לעיירות ולכפרי הסביבה, כשהגטו נסגר בסופו של דבר, במרץ 1941, נכלאים בתוכו כ-20 אלף יהודים, חלק מיהודי הסביבה גם מוכנסים לתוכו. הגירושים מקרקוב לבלז'ץ, מחנה השמדה בלז'ץ, מתחילים למעשה, יש גירוש קטן במרץ 1942, אבל הגירוש הגדול הראשון הוא בסוף מאי תחילת יוני, וגירוש גדול נוסף יהיה באוקטובר של אותה שנה.
חגי תשרי.
בכל אחת מהאקציות האלה נשלחו כ-5,000 יהודים לבלז'ץ. באיזה שלב מתחילה להתארגן שם המחתרת הלוחמת, ומה הם מתכננים לעשות?
אחד הדברים המדהימים שתנועת הנוער עושה זה לתת הקשר רחב יותר, כי את עכשיו סקרת את מה קורה בקרקוב, ודיברת על מאי 42 ואוקטובר 42, אבל בתווך יש את הגירוש הגדול מוורשה. למה אני מזכיר אותו פה? משום שיש תנועה של קשריות, והיא נפסקת, המרכז נמצא בוורשה, והיא נפסקת בחודשי הקיץ האלה של האקציה הגדולה, של הגירוש הגדול מוורשה. והידיעות, כפי שתיארתי אותם קודם כן, שמגיעות לוורשה ממקומות נוספים בגנרל גוברנמנט, הן לא מגיעות בדיוק כך אל קרקוב. מתי הפור בעצם נופל, ויש את ה... את קוראים לזה הרבה פעמים, ממועדון נוער למחתרת לוחמת, ויש נקודה כזאת, יש ממש נקודה כזאת, היא לכל הפרובלמטיות, והיא קורית באמת בקרקוב. בנובמבר, באיזשהו יום שישי, מגיע אחד המנהיגים של תנועת עקיבא, שזאת התנועה הדומיננטית בקרקוב, גם ערב המלחמה, לא בפולין, אבל בקרקוב כן, דולק, שזה בעצם השם המחתרתי של אהרון ליבסקינד, ואותו דולק, ביחד עם המנהיגות של תנועת עקיבא, לא נמצאת בגטו יחד עם החניכים שלהם, אלא הם נמצאים בחוץ מסיבות שקשורות לתחילת המלחמה, בחיים בסתר, במחתרת, אבל נכנסים ויוצאים כל הזמן מתוך הגטו. הם מגיעים אל החניכים שלהם, ולומדים שם עברית, ומביאים כל מיני ידיעות, ויש ניתוחים על המלחמה, באמת, זאת אומרת, אחרי הגירוש הגדול של אוקטובר שתיארת, קורה משהו בתוך החבורה הזאת של עקיבא בקרקוב, והם למעשה מקימים איזשהו סוג של קומונה, היינו קוראים לזה, איזשהו בית של אחד החבר'ה, שההורים שלו והשאר המשפחה גורשו, ורק הוא נשאר. הביאו לשם את כל החפצים שלהם, עוד חברים שגם נשארו לבד, הם היו איזה 25, משהו כזה, ועשו מיון, כל אחד לקח לפי צרכיו, כן, והביא את כל מה שהוא היה לו, ואת השאר הם ארזו בחבילות חבילות, כדי שכשהם יצאו לעבודה, כי כל מי שנשאר בגטו למעשה עבד במפעלים סמוכים, יוכלו להחליף תמורת חולצת שבת, טבעת נישואין, איזה שרשרת, שעון, שרוכים, לא יודע מה, יוכלו להחליף תמורת מזון. והדירה הזאת, המשותפת, הייתה גם דירת מפגש. יוסטינה, שגם היא אשת מחתרת, אחת ממנהיגות עקיבא, והמחתרת שבעצם קמה, אחת משתי המחתרות, החלוץ הלוחם, שהיא באמת, זאת אומרת, אישה מדהימה בכל קנה מידה, מאוד חריפה, מאוד חדה, יש לה יומן, שגם הנסיבות של כתיבתו הן נסיבות פלאיות, במובן העמוק של המילה. גוסטה דוידזון, דרנגר, כי נישאה אחר כך לשותף שלה, לבן זוג שלה, שימשון דרנגר. היא מתארת את ההוויה, את החוויה הזאת. אני חשוב לתאר אותה, כן, של איזושהי שמחה, של שרים, של ערבי שבת, של פרשת שבוע, של דיבורים על ארץ ישראל, של ניסיון להבין מה קורה. ודולק מגיע לתוך איזה מפגש אישי כזה, ומזהים מיד, כן, שפניו אינם כתמול שלשום. והוא אומר להם בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, הוא אומר להם פשוט וחד, כל מי שגורש מכאן במאי ובאוקטובר, כולם 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 נרצחו. מאיפה הוא יודע? כי מגיעות הידיעות אליו סוף סוף חודש הקשר עם ורשה, ומגיעות ידיעות נוספות, והלם. ודולק, הוא אומר, זהו, אנחנו סיימנו את עבודתנו החינוכית, ואנחנו מתחילים עכשיו פרק חדש, שהוא פרק מחתרת. והאופי של המחתרת הזאת גם הוא נקבע באותה שיחה, כן? האופי של המחתרת הזאת היא לעשות מעשה כנגד הגרמנים שישיר הד בעתיד. הוא כותב באיזשהו מקום, שמשון דרגנר כותב בחלוץ הלוחם, בטעון שהם הוציאו הרבה אחרי שגטו קרקוב חוסל, פרשייה בפני עצמה, אבל הוא אומר, כדי שלא יגידו בעתיד שיהודי פולין מתו מיתה עלובה, להציל את כבודו של העם היהודי, והמשפט המתכלל את כל הדבר הזה, זה היה בשביל שלוש שורות בהיסטוריה. זאת אומרת, המעשה עוד לא נקבע מה יהיה בדיוק המעשה, אבל הוא צריך להיות כזה שייכנס אל ספרי ההיסטוריה, כשלוש שורות מאוד מיוחדות, של מרד, של אף על פי כן, של אי קבלת המציאות, שכל מה שאמרתי עכשיו הם מושגים ששאובים למעשה, מהתקופה של לפני המלחמה. אבל עכשיו יש להם פתאום איזה נופח חדש.
על ההצלה כמעט ויתרנו, וזה בא לביטוי בדברים מאוד בוטים ומאוד ברורים של דולק ליבסקינד, שאומרם במסיבת ליל שבת לפני הירידה למחתרת, שאנחנו לא הולכים לקראת החיים, אלא לקראת המוות. ומי שמחפש רק חיים, שלא יחפש אותם אצלנו, כי לא ימצא אותם. אנחנו נלחמים, וזאת הייתה הדגשה שלו, על שלוש שורות בהיסטוריה. שלוש שורות אלה תצלנה את הכבוד שלנו, את כבוד היהודים.
יוסי דולק אמר, אנחנו נלחמים על שלוש שורות בהיסטוריה, אבל את המרד הם עשו כפולנים.
נכון, ויש רוח תנועות הנוער שאפשר למצוא אותה בכל מקום שבו היה מרד שתנועות הנוער קשורות אליו, אבל יש מעשים שונים. ומהבחינה הזאת, החלוץ הלוחם בקרקוב, יש לו דרך שגם הוכרעה בוויכוח תנועתי כמו שצריך, בעד ונגד, וקולות וצעקות וכו' וכו'. הגטו בקרקוב הוא גטו מאוד מאוד קטן. היכולת לעשות משהו בתוך הגטו היא מאוד מצומצמת, בגלל מה שיוסטינה גם מתארת, שיש המון משתפי פעולה, סוכנים של הגסטאפו בתוך הגטו, זאת פרשה בפני עצמה. זה מצד אחד, ומצד השני יש גם איזושהי תחושת אחריות. כן? מה שמתחיל בווילנה, שאבא קובנר שם אומר, אנחנו לא נלך לקצון לטבח, זה עליי, אבל שיעמוד רגע מישהו מולי ויגיד, אנחנו נמות כשהגרמנים יחליטו שמישהו ייקח על זה אחריות, בקרקוב אין את זה. אין את זה כי אין בכלל ספק שמי שישלם מיידית את השלום המחיר הזה, יהיו היהודים, ולכן שתי החלטות מתקבלות. האחת, לפעול מחוץ לגטו, שזה בניגוד נגיד לתפיסה של הארגון היהודי הלוחם, כי הארגון היהודי הלוחם, התפיסה שלו אומרת להגן על הגטו. כשיגיע החיסול הסופי, התושבי הגטו וחברי האייל, חברי תנועות הנוער החלוציות בראשם, יגנו על הגטו עד טיפה דמה מאחרונה. ופה ההחלטה הראשונה שמתקבלת זה לפעול מחוץ לגטו. לצאת החוצה ולפעול כנגד הגרמנים. וההחלטה השנייה היא החלטה שמתקבלת בלב מאוד כבד. ועושה הרבה בעיות לשלוש שורות האלה במשך עשרות שנים. לפעול כחלק מהמחתרת הפולנית. ויש בזה גם גרעין אמת, כי גם חלק מהמחתרת הקומוניסטית הפולנית הייתה שותפה לפעולה הזאת, אבל מי? החלק היהודי שבה. ואלה שתי החלטות שמתקבלות בגלל התנאים הייחודיים שקיימים בקרקוב, אבל חשוב מאוד להגיד, הרושם של בשביל שלוש שורות בהיסטוריה, כדי שיהודי פולין, לא יגידו שיהודי פולין מתו מיתה עלובה, זה הבייס, זאת אומרת, זה הדבר החשוב ביותר.
יוסי דולק אמר, מי שמחפש רק חיים שלא יחפש אותם אצלנו כי לא אמצא, הם למעשה מוותרים על הצלה. רינגנבלום בוורשה יכתוב אחרי הגירוש הגדול, שדווקא האנשים המבוגרים מחפשים דרך להישרד, מחפשים דרך לחיות, ואילו הנוער היפה ביותר שידע העם היהודי מחפש איך ללחום ולמות, למה הצלה היא לא אופציה? למה בריחה היא לא אופציה?
הצלה לאן? אין הצלה. עכשיו, התפיסה הזאת של אין הצלה, כן? כמו שאבא קובנר בווילנה קרא לזה, ליחידים למאות אולי, אבל לכלל העם אין הצלה, זאת תפיסת יסוד בסיסית שנמצאת בבסיס של כל הפעולות ההתנגדותיות והמרידות שעשו יהודים בכלל, דרך אגב, כן? כפעולה כנגד הגרמנים. ולכן לתנועות הנוער אין מה לקחת חלק בהם, כי תנועות הנוער הן חלוציות, הן יובילו מהלך שרבים יכולים לעשות אותו. לברוח זה מעשה של יחידים. וזה חשוב מאוד להגיד את זה, כי דולק אומר את זה שם, כן? אנחנו נעזור למי שחושב, גם מקרב החבר'ה עצמה, אנחנו, מי שרוצה לברוח וחושב שהוא יוכל, בבקשה, נעזור. אבל מי שהולך על זה, זה הליכה לקראת המוות.
רושקה קורצ'ק התייחסה לאפשרות של בריחה באותה ישיבה במנזר בווילנה, שאמרנו, הקרוז זה רק איזה תקציר, ורושקה קורצ'ק אומרת, אז אנחנו נברח ונשרוד את המלחמה ונגיע לארץ ישראל. ונפגוש שם הילד שישאל אותנו, איפה אתם הייתם כשהדבר הנורא הזה קרה, ומה נענה לו? שברחנו? לא מקובל.
נכון, וממרחק הזמן זה קצת נשמע כמו לא נעים, הנגיד וכולי, אבל זה משהו הרבה יותר עמוק, כי זה מקפל בתוכו גם את הציפייה שתנועות חלוציות הם יובילו את המחנה. אם לא ברצח, אז במשהו אחר, אין מצב לנטוש את המערכה.
הזכרת את שימק, בעלה של יוסטינה, שמעון דרגנר, שימק, ממנהיגי החלוץ הלוחם, ואני חייבת להתייחס לדברים שהוא כתב בכותרת של הזכות לחירות, כדי להבהיר שלא מדובר פה על מרד של מיואשים. זה לא התאבדות. והוא כותב, המחשבה החיובית שעקרה אותנו בקיץ 1942, מבתי ההורים שהיו קיימים עדיין, אומרים שהם עשו את זה כי לא הייתה להם משפחה, הייתה להם משפחה, היו להם עדיין הורים או אחים. היא נפש פעולתנו גם היום, ורק נתעצמה במהלך המאורעות. שום צעד מצעדנו אינו מוכתב על ידי מחשבת אובדן. רחוקים אנו ממנה, כשם שרחוק ממנה כל אדם החפץ חיים, שבעיניו הם תמיד בעלי משמעות, לא מאימת המוות, ולא כדי להימלט מידי החוק, אנו מתחבאים ביערות, זה כבר אחרי הפעולה שהם עשו. אנו עומדים בהתנגדותנו מתוך הכרה שזו דרכו של כל עם נדקע. ושמיק מתייחס לדרך הנכונה שהיא דרך של התנגדות, הם כמובן יודעים שהסיכויים שלהם להישאר בחיים אחרי מאבק הזה הם קלושים, וכאן הוא גם מתייחס ועונה לכל מי שאמרו להם בהווה שלהם, ולכל מי שיגידו עליהם גם בעתיד, שהם נלחמו כי לא היה להם מה להפסיד. הוא כותב, עמידתנו כיום נתפסת כמובן לגבינו, מפני שאין לנו מה להפסיד. אבל אין היא הולמת אנשים הרואים לפניהם עתיד בחיק החברה החופשית. הנחה זו מוטעת. גם לנו יש מה להפסיד, הרבה. הלא מדובר בחיינו הצעירים, וכל אחד מבינינו יכול עדיין למצוא הגשמה עצמית מלאה בארץ ישראל החופשית הנבנית. אילו ביקשנו להציל רק מה שנותר לנו, היינו יכולים באומץ לב וכוח סבל למצוא יותר מדרך בריחה אחת. אבל לא בזה אנו רואים את תפקידנו, אלא בפילוס הדרך לחירות, אין אנו רוצים להמתין לה באפס מעשה או להתבונן באחרים הנאבקים עליה, ואל יתיחו בנו את האמרה הנדושה, לכו אתם כי אין לכם מה להפסיד. לא זו השאלה מה יכול אדם להפסיד, אלא מה אפשר להשיג וראוי להשיג את החירות.
הטקסט הזה נכתב אחרי האירועים. האירועים האלה היו באמת החלטה מטורפת, כן? באמת החלטה מטורפת של מה הפעולה. הם החליטו שהם כאמור יוצאים מתוך הגטו, פועלים כפולנים, ומה הם תכננו לעשות? כמה דברים. אחד, לתקוף מחסנים של הצבא הגרמני, ולעלות באש, מסעיות, מה שהם ימצאו. הדבר השני זה לתקוף בתי קפה שבהם ישבו גרמנים, ומה שאפשר, אפשר, ומה שיהיה, יהיה. לחטוף כלי נשק מכל מיני ז'נדרמים גרמנים, פולנים, שהלכו להם על גדות הוויסלה, ולקרוא לפולנים להצטרף למרד. והכל נעשה. זאת אומרת, זה דבר מדהים, זאת אומרת, זה מבצע הכי מטורף שאפשר ללות אותו על הדעת, וכל מה שאמרתי שהם תכננו, הם גם ביצעו. והטרגדיה היא, כן, זה הנפילה שלהם. הנפילה שלהם בגלל בגידה, בגלל שנה. אבל זה עדיין מעשה באמת באמת מרהיב ומעורר השראה, באמת השראה עצומה.
יוסי, מקרה הבוחן השני שנדבר עליו היא ורשה. שם הסיפור שונה בתכלית. בוורשה היה הריכוז היהודי הגדול ביותר בפולין ערב המלחמה, גם במהלכה, בסיאו מונגת עובר של למעלה מ-400 אלף יהודים. הגירוש הגדול של ורשה מתחיל ב-22 ביולי 1942, ערב 9 באב. הוא נמשך כחודשיים עד ליום הכיפורים. במהלכם נתפסו, ניצודו אלפי יהודים מדי יום ורוכזו באומשלג פלץ, כיכר השילוחים בוורשה, שם הם הועלו על רכבות ונשלחו לטרבלינקה. אמנם ב-28 ביולי אנטק צוקרמן מכריז על הקמת האייל, הוא מציין, הוקם האייל, יש לנו אקדח אחד, אבל במהלך ימי הגירוש אי אפשר לקיים שום פעילות מחתרתית, כולם עסוקים בהישרדות. חשוב אולי גם לציין שבמהלך הגירוש הגדול נרצחים שני המנהיגים של השומר הצעיר, שמואל ברסלה ויוסף קפלן. מרדכי אנילביץ' למעשה נמצא בבנדין בימי הגירוש הגדול. באיזה מצב הם נמצאים בסוף הגירוש הגדול ומה הם עושים?
זו תקופה מחרידה. יש פגישה, הייתה איזו הפוגה כמה ימים לפני סוף האקציה, הייתה איזושהי הפוגה בגלל עניינים שקשורים בטרבלינקה, ובהפוגה הזאת יש פגישה, ובפגישה הזאת עולה רעיון, כן? עולה רעיון של יאללה, נתאבד, אבל לא להתאבד בסתר, אלא לצאת לגרמנים ולמות. וצוקרמן בעצם הודף את הניסיונות האלה, והוא אומר, אם היינו עושים את זה בתחילת האקציה, והיינו מסמנים בזה ליהודים מה המעשה שהם צריכים לעשות, ניחה. לא עשינו את זה. לא עשינו את זה, אז אין מה לעשות את זה עכשיו, אין איזה אפקט.
אנטק צוקרמן וירוק וילנר למעשה עוצרים את הכוונה הזו, וקוראים לחזור ולהתארגן לקראת באמת פעולה כזו, אבל גטו ורשה בסוף הגירוש הגדול, מתוך למעלה מ-400 אלף, נשארים בגטו קצת למעלה מ-50 אלף איש בלבד. כלל האוכלוסייה נמצאת במצב שבאמת קשה לתאר אותו, ובתוכם גם חברי תנועות הנוער. הם, לא הזכרנו בפרק הקודם את 10 הדיברות של השומר הצעיר, אבל הם מפרים אותם, הם מאשנים, הם שותים, הם מתנהגים באמת כאילו סוף העולם מגיע, ואולי בצדק, אתה יודע, אולי זה מצחיק להגיד, הם ישנו. אוקיי, קרה גירוש גדול, אז הם ישנו. אבל פרופסור חווי דרייפוס בן ססון, מחוקרות השואה המובילות, וורשה זה באמת תחום מומחיות שלה, אומרת ששאלה פעם את ישראל גוטמן, חבר השומר הצעיר, שהיה שותף במחתרת, אז הם ישנו, אז מה? והוא אומר לה, תארי לך שהיית רואה את הרב שלך, שאת הכי מעריכה, אוכל חזיר בשבת. ככה זה היה בשבילי לראות את המדריך שלי מעשן. איך הם יוצאים מזה? ומה הם עושים?
צריך להבין שהאקציה הסתיימה, אבל זה די שוק שהיא מסתיימת. אולי זאת עוד הפוגה. אולי זה יתחדש בשבוע הבא. יש איזה חשש מאוד מאוד גדול שבעצם לא יספיקו להתארגן. לא יקרה כלום בוורשה. וורשה תחוסל. יהודי וורשה יחוסלו. אבל ככל שהזמן מתארך, יש פה איזו הבנה שאולי אפשר כבר באמת לעשות, להתארגן על איזשהו מעשה, וההתארגנות הזאת בשני מישורים. אחד זה מול המחתרות הפולניות בניסיון להשיג כלי נשק, כדי שאפשר יהיה להתנגד במשהו. זה השלב שבו, בגלל הטראומה הזאת של הגירוש הגדול, שהתפיסה שמתגבשת בעצם אומרת להגן על הגטו, כשיבואו בה לחסל את הגטו, שזה כבר ברור שיבואו. מתי? אולי מחר, אולי בעוד רגע, לא יודעים. להגן על הגטו בכל האמצעים שעומדים לרשותם. וצריך עכשיו כסף בשביל האירוע הזה. אוקיי? אז מגייסים מפה, מגייסים משם, ויש קצת כמה כלי נשק, ואז קורה בוורשה הדבר שהוא בעצם באמת האבן הראשה, כדי להבין בכלל את אירועי וורשה בעוצמה שלהם, שחורגת כבר מגבולות תנועות הנוער, ששם באמת יש מרד, שתנועות הנוער מובילות את הגטו למרד. וזה מה שנקרא המרד הקטן, מרד ינואר, ב-18 בינואר 1943 מתחדשת למעשה האקציה, ומובילים אלפי יהודים לכיוון האומשלג פלץ, ביניהם דרך אגב מרדכי אנילביץ' שחזר מבנג'ין, מזגלמביה, הוא חוזר חזרה לוורשה, והוא נתפס ומובל, וכבר ממש בפינה לפני האומשלג פלץ, ששם היו שם הרבה חברי השומר הצעיר שנתפסו יחד איתו, והם שולפים את המעט נשק שהיה להם, ויורים וזורקים כמה רימונים, ויש מהומה ומתפזרים, והגרמנים לא כך מבינים מה קורה, אבל קורה שם עוד דבר, יש שם שני דברים מרכזיים שקורים, צוקרמן למשל מתאר שהחניכים, וזה דבר מדהים שצריך להבין אותו, זאת אומרת, הלוחמים זה חבר'ה טטניקים ויודניקים, זה חבר'ה בני 15-16, זה האנשים, אוקיי? ואמרו להם, הרי רובה זה יופי שיש רובה, אבל בעצם הבעיה המרכזית היא תחמושת, ואי אפשר לייצר תחמושת, זה לוקח זמן ומאמצים וכו', אז אמרו להם לחסוך בכליים, בכדורים. אז הם מפתים, החבר'ה, הילדות הסאלה, מפתים את הגרמנים לעלות לעליות הגג, רצים על המרזבים ומסתתרים מאחורי השובחים האלה שיוצאים מהגגות רעפים של המבנים בוורשה, וכשגרמני חוצה את השובח הזה, פשוט זורקים אותו מהגג. והוא מת. זה לא דבר של מה בכך. מעולם יהודי לא ראה גרמני מת, לא כל שכן על ידי יהודי, לא כל שכן תוך כדי התנגדות לתוכנית שהגרמנים תכננו לעשות לאותו יהודי, שזה לרצוח אותו במקום ובזמן שהם רצו. וזה דבר שעושה מהפך תודעתי. והדבר השני שקורה, זה שהאקציה מפסיקה, שלושה ימים ומפסיקה, מצליחים להוציא כ-6,000 יהודים, לא מספר של מה בכך, אבל מפסיקה האקציה. למה? התושבי הגטו זה מאוד ברור למה. כי היה מי שהגן עליהם. מי שמנע מהגרמנים את המשך הגירוש. בפועל אנחנו יודעים שזה לא נכון.
הימלר תכנן לקחת 8,000, נלקחו בסופו של דבר באמת קרוב ל-6,000. המרד הקטן אבל, באמת נקודת ציון מאוד מאוד חשובה, גם מבחינת המחתרות, בעצם התקרית הזאת של בחירי השומר הצעיר שהיו עם אנילביץ', רק אנילביץ' ששרד, הם למדו מזה, לא להילחם עם הגרמנים פנים אל פנים ברחובות, אלא מה שעשתה קבוצה של דרור, שצפתה מדירה למעלה על הנעשה, חיכו בעצם לגרמנים שיבואו למצוא אותם, היה אחד הלוחמים ישב עם ספר ומאחוריו אקדח, הגרמני פותח את הדלת והוא יורה, הם למדו בעצם להעביר את הלחימה לסוג של לחימה כזה, הציבור השני, באמת הציבור היהודי בגטו, שהוא מכיר גירוש גדול. ובאמת זה שנלקחו רק כ-6,000, אומר שני דברים. א', היה מי שיגן, אבל בית הגרמנים יחזרו. זאת אומרת, אם מישהו עוד היה באיזו אשליה שהיה גירוש גדול, ולקחו את מי שלקחו ואנחנו עכשיו נשארים, אין אשליה כזאת, הגרמנים יחזרו. הגורם השלישי החשוב הוא באמת אותם הפולנים, שראו שיהודים נלחמים, וזה גורם להם, מוכרים נשק ליהודים, לא בסדרי גודל מאוד גדולים, אבל זה גם משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ובעצם בתקופה הזו שבין מרד ינואר לבין המרד הגדול שבאמת התרחש בערב פסח של אותה שנה, ב-19 באפריל, המחתרת מתחמשת, מתכוננת לפעולה, הציבור היהודי בונה בונקרים, אנחנו אומרים תמיד שלכל יהודי בגטו ורשה שבתקופה הזאת יש שתי כתובות, אחת מעל האדמה, אחת מתחת, בונים בונקרים, מציידים אותם כמה שאפשר במזון וכולי, מתכוננים לכניסה נוספת של הגרמנים, והאמירה היא, באמת כמו שאמרת, של כל הגטו, לא מתייצבים. אז מה קורה במרד?
המרד מתחיל מזה שבמשך שעות בלילה שקדם לבוקר ה-19 באפריל, ערב פסח, יום שישי, כבר הורגשה תכונה מאוד מאוד גדולה של תנועה מסביב לגטו, וזה גרם לאזעקה במרכאות, כן? זאת אומרת, השומרים, הצופים שהסתכלו ככה מסביב וראו את זה, בעצם דיווחו שאוקיי, צריך להתכונן, זה לא כבר מה שקרה בינואר, שזה קרה בהפתעה גמורה, פתאום נפתחו השערים וגרמנים היו, ממש לא. וגם לכניסה של הגרמנים הייתה כבר איזושהי התרחשות, כן? זאת אומרת, תמנו מוקשים, הכינו את עצמם עם כלי נשק ועם דברים כבדים כדי להשליך על הגרמנים ברחובות שמובילים מהשלושה שערים שהיו בגטו למעשה, באזורים השונים של הגטו. והגרמנים נכנסים, מנסים להיכנס, וזה לא הולך. כי יורים בהם, הורגים בהם, פוצעים אותם, הם משאירים מאחוריהם את הפצועים ויוצאים החוצה. יהודים שיורדים אל אותם פצועים בעצם מחסלים אותם ולוקחים את הכלי נשק שלהם, כן? לוקחים נשק, תחמושת, מה שאפשר. יש מוקש שמתפוצץ, זה עושה רושם אז. נזבי על היהודים, על הגרמנים. 3 ימים, הגרמנים מנסים להיכנס לגטו ולא מצליחים. עכשיו, זה דבר שבאמת אין לו אח ורע. וזה אני מדבר כאילו על, אתם יודעים, זה על הצד של מה שנקרא מורשת הקרב. אבל, וזה אבל מאוד משמעותי, כי הגרמנים לא מתעסקים באמת בלחימה, זאת לא לחימה מבחינתם, אז הם שורפים את הגטו. מתיזים עליו חומרי בערה, ומבעירים אותו, והוא בוער, ממשיך לבעור, ועדיין אנשים לא מתייצבים, ומתים בהמוניהם בחנק, ובשריפה, ובאלף מיטות שונות ומשונות, אבל צריך להוציא אותם בכוח, מתוך הנקבות האלה, והבונקרים האלה, והמקומות האלה שבהם חפרו לעצמם, כדי להוביל אותם לטרבלינקה, או לרצוח אותם במקום. ומהבחינה הזאת, כן, הטקסט הזה שנקרא מרד גטו ורשה, הוא הטקסט שניסו תנועות הנוער לייצר. מהבחינה הזאת זה דבר שבאמת, זאת אומרת, זה באמת מציל את כבודו של העם היהודי. המחשבה שאותה תיארת את זה, כן, שרושקה תיארה, תבוא איזה ילדה ותשאל איפה את היית וכו' וכו'. הנה, יש תשובה לילדה הזאת, כן? אנחנו הובלנו את העם להילחם על חייו ולמות בכבוד, אם זה מה שנשאר. וזה דבר ענק, זה דבר באמת מדהים. לצד המחתרת, האייל, פעלה גם מחתרת נוספת, מיסודה של תנועת ביתר, האצי, שהם פעלו באזור מסוים של הגטו, הייתה מין חלוקה כזאת, רשמית, לא רשמית. ובעצם 3 ימים האלה של הלחימה, הביאו לעוד אירוע מכונן בנושא הזה של הלחימה היהודית, שזה הנפת הדגלים בכיכר מורנובסקה. למה האירוע הזה הוא אירוע מכונן? משום שכיכר מורנובסקה היא לא כיכר במרכז הגטו, היא פונה החוצה אל עבר הפולנים והם הניפו שם. וזה קטע שהביתרים מניפים שני דגלים ולא את החד נס המפורסם שלהם, לא רק את הדגל העברי, אלא גם את הדגל הפולני כאמירה. אנחנו היהודים נלחמים עכשיו על חיינו, אתם גם צריכים. ובראייה היסטורית, כשאני אומר לעצמי, מי שמע, מי הקשיב בקרב הפולנים לאמירה הזאת בקרב על הדגלים, יום שלם הגרמנים מנסים להוריד את הדגלים ומתרוממים שוב, ומורידים ומתרוממים שוב, עד שלא מורידים את הבניין הזה שטוח עם האדמה, הדגלים האלה מתרוממים. ובצד הפולני, מי ששומע את ההד הזה, זה הצופים הפולנים, זה גם תנועת נוער. שבאה למחתרת הפולנית בטענה, אומרת, היהודים נלחמים ואנחנו לא. זה אירוע שמשודר ברדיו המחתרתי הפולני על המלחמה שנעשית בגטו ורשה. זה משודר בבי-בי-סי, זה מופיע בכותרות העיתונים ברחבי העולם, בניו יורק טיימס, בטיימס הלונדוני. זה אירוע מכונן מהבחינה הזאת.
יוסי, אנחנו ככה לקראת סיום. הזכרת את החבר'ה של ביתר, צריך לומר שהם באמת, הייתה להם אימנות צבאית קצת יותר רצינית מניסיונם, זה משהו שהם עסקו בו. חשוב מאוד להגיד שהחבר'ה שאנחנו מדברים עליהם, היו חבר'ה צעירים שלא עברו טירונות, מסלול מתקדם, שמעולם לא ירו באקדח לפני שהם באמת יצאו לפעולה בקרב, אין מטווחים. מה אנחנו יכולים לסיום ללמוד או לקחת מהנושא הזה אלינו היום?
שני דברים. אחד, בואו נסתכל על זה רגע היסטורית. ב-25 שנה למרד גטו ורשה, זאת שנה 1968, אוקיי? זה 20 שנה להקמת המדינה, שזה מאי, וזה שנה למלחמת ששת הימים, עוד לא שנה, יוני, אוקיי? זה המקום שבו אנחנו כישראלים, תחושת מה שנקרא האומניפוטנטיות שלנו, כן? היכולת היא בשיאה, אחרי השואה, אפילו יותר מהקמת המדינה. היה פעם עיתון שקראו לו למרחב, ורם עברון עושה בעצם ראיון עם אנטק, עם יצחק צוקרמן, ושואל אותו כל מיני שאלות, והשאלה האחרונה שלו הייתה שאלה, האם יש משהו ללמוד מהצד הצבאי, הטקטי והאסטרטגי של מרד גטו ורשה. אני יכול רק לדמיין את מפח הנפש של צוקרמן למשמע השאלה הזאת, כי מה זה מעיד בעיקר? זה שרם עברון לא הבן כלום. ואנטה קונה בצורה מאוד מאופקת, אבל אפשר לשמוע את הד דבריו מאחורי. והוא עונה כך, איני אני חושב שיש צורך לנתח את המרד מבחינה צבאית. המדובר הוא במלחמה של פחות מאלף איש נגד צבא אדיר. אתה באמת רוצה לדבר איתי עכשיו על קרבות ועל טקטיקה? כמה מאות חבר'ה אלה אל מול צבא עצום ששולט בכל רחבי אירופה של הצבא האדום והצבא האמריקאי והצרפתי והאנגלי, ייקח עוד שנתיים להביס אותם. ובלב איש לא היה פיקפוק ביחס לתוצאות המעשיות. המרד לא עצר את האקציה. זה לא נושא ללימוד בבית ספר צבאי. לא הנשק, כי לא היה נשק. לא המבצעים, כי אף אחד לא תכנן. לזרוק סירים על הגרמנים זה טקטיקה, אבל, וזה, אני חושב באמת, זה עניין לקח, אין לי מילה אחרת. אני יודע שאנחנו לא אוהבים את הסקים, מה שנקרא לקחים וכו', אבל זה לקח. למה זה לקח? כי צוקרמן הגדיר אותו ככזה, הוא אומר, אם יש בית ספר ללימוד רוח האדם, שם זה צריך להיות מקצוע ראשי. הלקח ההיסטורי זה להשקיע ברוח האדם. למה? והוא מסביר. כי הדברים החשובים באמת היו תמונים בכוח שגילו צעירים יהודים אחרי שנים של השפלה, לא אחרי שנים של אימונים, לא אחרי שנים של התקלויות כאלה ואחרות, של צבירת ניסיון, אלא אחרי שנים של השפלה, שהגרמנים קולעים אותם ומענים אותם ומרעיבים אותם ומשמידים בהם, אחרי שנים של השפלה, לקום על משמידיהם ולקבוע בעצמם באיזה מוות יבחרו. טרבלינקה או מרד? אינני יודע אם קיימת אמת מידה מקובלת למוד את זה. ואני חושב שהמילים האלה, שאין אמת מידה מקובלת למוד את רוח האדם, היא לא מדידה. הוא כותב באיזשהו מקום אחר, כן, יצחק צוקרמן, הוא אומר, היה לנו נשק אחד, אידאה גדולה, חברות גדולה, מסירות נפש גדולה.
יוסי גלעד, תודה רבה.